שאל השואל ואמר, היום להתכנס מליאת הכנסת כדי לבחור ועדת כנסת שזו תדון בדבר החסינות של ראש הממשלה, והחליטו גוש הימין כאחד להיעדר מן המליאה. האם הדבר הזה מבחינה הלכתית מותר או אסור? והתשובה, מבחינה הלכתית עקרונית, בוודאי שהדבר הזה אסור באיסור מוחלט. מדוע? כיוון שכל גוף וגוף, שיפוטי או מעין שיפוטי, שיפוטי, הדבר פשוט שאסור לדיין לשבור את הכלים, וכל אמת שהוא רואה שדעתו לא תתקבל יפרוש מן ההרכב, כי זה שבירת כל הכלים. בתורת ישראל גם נבחרי הקהל המוניציפלי או הממלכתי יש להם מעמד מעין שיפוטי ואפילו קרוב להיות שיפוטי. אסור למי מהם להימנע מהצבעה עד כדי כך, מה שבמשפט הכללי גם שופט נמנע, גם חבר כנסת נמנע, גם חבר ממשלה נמנע. בתורת ישראל כל אדם נבחר, אסור לו בשום פנים ואופן להימנע, אלא עליו לחוות דעה, ללמוד את העניין לכאן או לכאן. ואם הוא נמנע, מבחינה הלכתית מזיזים אותו, מביאים אחר במקומו, כדי שאותם מקסימום של מוחות שנבחרו ילבנו את הדבר היטב היטב וידונו או יחליטו דבר לאשורו. זו הגישה הנפלאה, המופתית, האמיתית, התועלתית שיש בתורת ישראל. בעמונותינו המרובים, המשפט הכללי אשר אמור להיות נאור איננו מגיע לדרגה הזו, אלא יש מה שנקרא נמנעים. יש מה שנקרא חברי כנסת שמצביעים ברגליים, דהיינו נמנעים להגיע למליאה. זוהי מציאות עגומה שאין ההלכה סובלת אותה. אבל לגופו של דבר, בעניין זה היום יום שלישי שבו נכפל כי טוב בחודש שבט, שאנו מתקרבים ליסודה של הכנסת הראשונה, איננו רואות ולא זר שהכנסת הזו שנבחרה היא בדרגה של נפל. היא בכלל לא מתפקדת ולא יכולה לתפקד, כי ביום שנולדה כבר נגזר עליה מיטה, ועד כדי כך שכל התקציבים משותקים, כל הדברים המאוד מאוד חשובים משותקים, כי אין כנסת שיכולה לתפקד כראוי. מבחינה זו היא נפל שאיננו בר קיימה ודינו למות, וכבר נקבע תאריך פטירתה. אלא מה? שבשביל דבר אחד היא חיה וקיימת ותוססת ובועטת, בשביל להסיר את החסינות של ראש הממשלה. בחוק אין, החוק איננו מחייב את הכנסת לדון כל פעם בדיון מעין שיפוטי, אלא פוליטי, וזה דבר שלא נכון לעשות מבחינה הלכתית. אבל בעניין זה של הסרת החסינות, החוק עצמו דרש שהדיונים יהיו מעין שיפוטיים ולא פוליטיים מובהקים. והנה כאן בנסיבות הללו איננו רואות ולא זר שכל המגמה כבר ידועה מראש, הדעות ידועות מראש. תן עידן נתניהו, אומר אחד מנציגי האופוזיציה, או ראש הסיעה הגדולה אשר הלך לומר לנשיא ארצות הברית, דע לך אני ראש הממשלה הבא, ואל תגמור עסקאות עם ראש הממשלת המעבר כי תם עידן שלו. אני היום נפגש איתך ומיד אני אורס חפצי וחוזר להדיח אותו כמו שמנסים להדיח אותך. ולא עוד אלא שם באדמת ארצות הברית הוא תוקף את ראש הממשלה, דבר שבדרך כלל נזהרו מאוד מאוד גם בריבויות פוליטיות חמורות לא תוקפים ראש ממשלה שנמצא בשליחות לאומית ועוד שם איכן שהוא נמצא. נשברו כל הכלים ומתכוננים לבוא כביכול לבחור ועדת כנסת, כביכול לדון בצורה הוגנת, כביכול לדון בצורה מעין שיפוטית. כיוון שהדבר הזה הוא מעשה של מרמה, תורת ישראל שמאוד מאוד מקפידה ומחמירה שגם נבחרי ציבור יופיעו לדיון ולא יימנעו, ראו זה פלא, תורת ישראל שהיא חוכמת, יש בה חוכמת חיים אדירה והיא רודפת צדק, תראו מה היא פוסקת. ובגמרא במסכת שבועות דף למד עמוד ב' נאמר, מניין לדיין שאם ראה שלפניו יש דין מרומה ויש לפניו עדים ועל פני הדברים הכל נראה פורמלית מנוהל בצורה גמורה בסדר, ואין אותו דיין אין לו את הכלים או את הכוחות לגלות את השקר אשר מופיע בצורה מסודרת, פורמלית, הוגנת כביכול, שלא יאמר אכפת לי, נבחרתי כדיין, יש לי עדים, לא הצלחתי לפרוח אותם, אני אמנם חי כל הזמן עם תובנה שיש כאן מעשה מרמה מאוד מתוחכם מצד התובע, מצד העדים שהביא, אבל מה אעשה, אין לי אמצעים כדי לפורר את כל הרוע הזה ואת כל הרשע הזה. התורה אמרה לי על פי שני עדים מקום דבר, אחתוך את הדין איך שהעדים אומרים, למרות שאני בפנימיותי יודע שמדובר כאן בשקר אחד גדול מדופלה מאוד. האם הדיין הזה פועל נכון או לא פועל נכון? אומרת ההלכה לא, מדבר שקר תרחק. אם אתה יודע שכל המהלך השיפוטי הזה שעל פניו הוא נראה מסודר למדי ועונה על כל הדרישות הפורמליות ואתה יודע שזה שקר, בדבר שקר תרחק. ומה ההלכה מציעה לו? תפרוש נדין. כלומר, מה שאמרתי לכם, שברמה עקרונית המעשה הזה שלא להשתתף בדיון הוא מעשה אסור, כי הוא מפורר את כל הכללים, אבל בנסיבות כאלה שיש דין מרומה, שרואים בעליל שהכל רק לצורך ההצגה נראה פורמלי, אבל הדעות כבר ידועות, המטרה כבר נקבעה, כן, העץ התלייה והתליין כבר מוכנים, אז אם כן מדבר שקר תרחק. ואז ההלכה מחייבת אותו דיין שני דברים. א', בדרך כלל בדיני ממונות לא חוקרים ודורשים הרבה, כי זה לא דיני נפשות, אחרת תנעל דלת בפני לובים. במקרה כזה שהוא מרגיש שהעדות והתביעה כולם שקר, למרות שפורמלית הם נראים בסדר, ההלכה מאפשרת לו לחקור ולדרוש כמו בדיני נפשות. היה וגם המכשיר הזה לא מועיל, ההלכה אומרת לו תפרוש מן הדין, אל תדון, שבור את הכלים, אל תיתן יד לשקר נצח. הנה אומר רבנו בפרק כ"ד מנחות סנהדרין והשולחן ערוך בחושן משפט סימן ט"ו הלכה ג' בדברי רבנו, ומניין לדיין שהוא יודע בדין שהוא מרומה, שלא יאמר אחתכנו ויהיה כולר תלוי בצברי העדים. תלמוד לומר מדבר שקר תרחק, כיצד יעשה בו? ידרוש ויחקור הרבה בדרישה וחקירה של דיני נפשות, למרות שדמה הוא עוסק בדיני ממונות שחכמי ישראל הגבילו אותו מלעשות חקירות דרישות, אבל כאן אמרו לו שבור את הכלים, תעשה חקירות דרישות כמו בדיני נפשות, כי יש כאן שקר מדופלם מאוד מאוד. אם נראה לו לפי דעתו שאין בו רמיות, חותך לדין על פי העדות. אבל אם היה לבו נוקפו שיש בו רמיות, שנחרות הכל, עדיין הוא רואה שיש כאן מעשה מרמה תפור כל כך חזק שלא יכול, לא יכול להוכיח אותו, אבל הוא יודע שהוא קיים, או שאין דעתו סומכת על דברי העדים אף על פי שאינו יכול לפוסלם, או שדעתו נוטה שבעל דין זרע מי ובעל עורמה וישיא את העדים אף על פי שהם קשרים ולפי תומם את העם. לא תמיד עדים כאלה הם עדי שקר, לפעמים התובע הוא כל כך נוחל שצליח להטעות את העדים, והם באים לתומם מעידים איך שהוא רוצה להעיד, והם לא יודעים שהם נופלים בפח של איזשהו שקר מדופלם מאוד מאוד נוכלי, נחלולי, או שנראה לו מכלל הדברים שיש שם דברים אחרים מסותרים ואינם רוצים לגלותם, כל אלו הדברים וכיוצא בהן, אם באו לדיין בדין, אסור לו לחתוך את אותו הדין, אלא יסלק עצמו מדין זה, שובר את הכלים, זה הלכה חריגה, וידוננו משליפו שלם בדבר, משליפו שלם בדבר שידון, אבל הוא לא, והרי הדברים מסורים ללב, והכתוב אומר כי המשפט לאלוהים הוא. אבל מה לעשות בכנסת שלא לכל אחד מחברי הכנסת יש אלוהים, שם עוד אומרים לאדם אתה דיין שלם מעצמך כמשפט לאלוהים הוא, אבל כאן יש חברי כנסת שאין להם אלוהים, ואז איך אפשר להפקיר את הזירה, אלא בלית ברירה ובאופן חריג שוברים את הכלים, לא משחקים לידי מעשים שהם לחלוטין לא שיפוטיים אלא פוליטיים גרדה, שכאמור הם מתחזים כמעין שיפוטיים והם לא מגיעים למשהו ממשהו מהצדק ומהשיפוטיות שצריכים לנהוג תמיד, וכל שכן במקרה זה.